כן, רימפוצ'ה היה לאמה טיבטי גדול מאוד, שניהל כמה מהמנזרים והאוניברסיטאות המנזריות הגבוהות ביותר בטיבט ואחר כך בהודו. ולמה דבורה כתלמידה של קן רימפוצ'ה, מביאה לנו למעשה את השושלת האותנטית ביותר שאנחנו יכולים להיות קרובים אליה, דרך הלימוד המדהים הזה. יחד עם למה דבורה לה, למד עם קן רימפוצ'ה גם תלמיד נוסף בשם גשם מייקל רואוץ', שחלק מכם היו לפני כמה חודשים בביקור של גשם מייקל רואוץ' ולמה קריסטי מקנלי, שגם הם דיברו על זוגיות רוחנית, אבל הערב אנחנו הולכים לדבר על משהו אחר. למה דבורה צביאלי למעשה, קודם כל היא דוקטור, מי שלא יודע. זה משהו נורא ארצי למתמטיקה ולמחשבים. ואחרי שהיא למדה הרבה מאוד שנים ולימדה באוניברסיטאות הגדולות בעולם, ועבדה בתעשיית ההייטק כמו שאנחנו מוכרים אותה בשלב מסוים, היא החליטה שהיא עושה תפנית מאוד משמעותית, ולשמחתנו הרבה, היא פנתה ללמוד וללמד באופן מאוד מהותי את לימודי הבודיזם הטיבטי, שזה זרם הגלוקפה שאליו שייך הדלאי לאמה. העובדה שיש לנו מורה שמגיעה אלינו, למה זה מורה? שמגיעה אלינו מארצות הברית כל כמה חודשים ונותנת לנו את הלימוד הזה בעברית, בשפה שלנו, באותנטיות, זה דבר שהוא נדיר ביותר. לאלה מכם שמכירים אותה, אז מכירים את התרגום הנדיר והמיוחד שהיא עושה מטיבטית ומביאה לנו את החומרים שלא מתורגמים, חלקם אפילו לא מתורגמים לאנגלית היום. אז בשבילנו להגיע לכתבים העתיקים שנכתבו לפני מאות ואלפי שנים ולקבל אותם בעברית ברמה שהיא מתרגמת לנו אותה, זה באמת משהו שהוא, לא יודעת איך לבטא את, את העוצמה של זה. אז בשבילנו התלמידים המאוד קרובים שלה זה חגיגה, כל ביקור שלה הוא חגיגה. אנחנו מקווים שגם בשבילכם הוא יהפוך להיות כל ביקור חגיגה. הפעם היא מגיעה בסוף יוני, בפעם הבאה היא מגיעה בדצמבר, אז שריינו את היומנים שלכם. אז אני רוצה להזמין את למה דבורה צביאלי.
ערב טוב לכם, אני מאוד שמחה למפגש הזה. זה נושא שהוא קרוב ללב כולנו, וכולנו אנחנו רוצים ללמוד איך ליצור זוגיות טובה, ולא רק זוגיות, כל שותפות למעשה, מה שאנחנו נדבר כאן על כל מערכת יחסים בעצם. ולפני שניכנס לנושא, אנחנו נפתח בתפילת המנדלה, שזו התפילה שאפשר קצת לפתוח את ליבנו, להכין אותנו קצת לשמוע דברי חוכמה ולתת להם להיכנס לרובד קצת יותר עמוק. אנחנו באים מהעיסוקים היומיים שלנו ועכשיו זה ערב ובטח עשיתם היום הרבה דברים ואתם עייפים והרבה דברים מתרוצצים במיינד. אז התפילה בא להפריד בין עיסוקי החולין שלנו ובין הלימוד שבא לחבר אותנו עם חוכמה עמוקה יותר. וגם לפתוח את ליבנו לחוכמה הזאת על ידי התחושה הזאת של הכרת תודה על כך שאנשים תרגלו את הדברים האלה וניסחו את הדברים האלה והעבירו אותם הלאה למעננו. אז מתוך התחושה הזאת, בואו נעשה תפילה.
ופנינים של כל חסד ולעתה בליבי ירחנה אותך אגישנה כגן של עדנת הערה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה עמיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב.
המנדלה המטרה בהרצאות האלה על הזוגיות הרוחנית או על השותפות הרוחנית היא לעשות הכרה עם דרכים שמטרתן להביא את השותפויות שלנו ואת היחסים שלנו לרמה גבוהה יותר. ומי שאין לו בני זוג או שותפים, ההרצאות האלה גם נותנות דרכים איך למצוא אותם. אבל היום נתמקד במערכות שיש לנו ואיך להעלות אותם לרמה הבאה שלהם. ואנחנו עושים את זה תוך שימוש בחוכמה עתיקה. ואולי לפני שאני אגיד על זה משהו, מה זה בן זוג רוחני? או מה זה שותף רוחני או שותפה רוחנית? זה לא מי שאתם הולכים איתו לבית כנסת. Okay? זה לא מה שמגדיר אותם כבני זוג רוחניים. אז חשוב שנתמקד על מה אנחנו מדברים. בן או בת זוג רוחניים, או שותפים רוחניים, הכוונה היא שאנחנו מתייחסים לשותפות או לזוגיות מתוך תובנות רוחניות. אנחנו באים אל הזוגיות או אל מערכת היחסים מתוך תובנות רוחניות ומשתמשים בהם כדי להעלות את המערכת לרמה הבאה שלה. זה אספקט אחד. אספקט שני, נגיד אותו דבר הפוך. אנחנו משתמשים במערכת היחסים כדי לעלות לרמה הרוחנית הבאה בעצמנו. אנחנו משתמשים באמצעים רוחניים, בתובנות רוחניות, בחוכמה, כדי לבנות את המערכת יפה, ומשתמשים בזוגיות או בשותפות או במערכת היחסים כדי שאנחנו עצמנו נעלה לרמה הרוחנית הבאה. ולמעשה בזוגיות רוחנית טובה, שני בני הזוג, כל אחד מושך את השני יותר למעלה. כל אחד מעלה את השני לרמה הבאה. וכדי שאנחנו נוכל לעשות את זה בהצלחה, אנחנו צריכים לרכוש השקפת עולם שמסתכלת על העולם שלנו ועל מערכת היחסים שלנו בתוך מסגרת רחבה יותר של הבנה איך דברים עובדים בעולם. ולהפך, להשתמש בזוגיות או מערכת היחסים כדי לשכלל ולפתח ולהעמיק את התובנה שלנו למציאות של עולמנו. אז כל זמן הולך בשני הכיוונים. והחוכמה שנשתמש בה היום זה החוכמה של הלוג'ום. אמרו לוג'ום. מדי פעם אני אכתוב קצת טיבטית. אז חלקכם, אני מניחה, הייתם כאן בשבוע שעבר כשדיברנו על הלוג'ום. אז הלימוד היום מסתמך על אותו לוג'ום. אז לוג'ום באופן כללי לא זה תודעה, וג'ונג זה תרגול או אימון או התמרה או טיהור. כל המובנים האלה נמצאים במילה ג'ונג. אז לא ג'ונג זה תרגול שבא להתמיר את התודעה שלנו, לשנות את המיינד שלנו, להעלות אותו לרמה רוחנית גבוהה יותר. זה לא ג'ונג. והמקורות של הלא ג'ונג באו מטיבט, אז הוא מסורת שהתפתחה בטיבט לפני כאלף שנה, שזה גם הייתה התקופה של ראשית ימי הבודיזם בטיבט. והלימוד היום, אתם תראו, הוא לא תלוי אם אתם בודיסטים, מאמינים בבודיזם, לא מאמינים, הוא לא תלוי באיזה דת אתם או באיזה מערכת אמונות יש לכם, הוא מאוד אוניברסלי. זאת הכוונה שלו. אבל החוכמה הזאת הם נתנו לנו, אז אנחנו צריכים לוודא אותם ולהודות להם. זה היה ראשית ימי הבודיזם בטיבט, והטיבטים באותה תקופה לא היה להם אפילו א' ב'. הם לא היו משכילים, הם היו רואי יקים. אתם תראו את זה בתוך הלוג'ונג. והלמות לימדו קהל אנלפבטי של רואים. יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר, כמה מאות שנים אחרי זה, התפתחה מסורת מפוארת של מנזרים ואוניברסיטאות מנזריות, וכתבים פילוסופיים מעמיקים ביותר. כל זה עוד לא היה באותה תקופה. לא בטיבט, היה בהודו לפני כן, אבל לא בטיבט. אז אצל הטיבטים, החוכמה הוא עברה בעל פה, ממורה לתלמיד או לקבוצת תלמידים, אבל לא נרשמה במשך תקופה ארוכה, כי הם לא ידעו קורא טוב ולא היה להם חי א' ב'. אז הדברים הועברו בצורת משפטים קצרצרים שהם למדו בעל פה והשתמשו בהם להזכיר אותם לעצמם במשך היום, לתרגל איתם. אז הלוג'ינג הזה שלמדנו שבוע שעבר, שיבת העיקרים לתרגול התודעה, יש פה שבעה חלקים, ובכל אחד מהם אוסף של פסוקים קצרצרים, ביחד אולי 50 פסוקים קצרצרים, שאנשים שיננו בעל פה ותרגלו איתם. והאנשים שתרגלו את הדברים האלה נקראו קדמפה, אמרו קדמפה. וקדמפה זה הזרם שהיה בראשית ימי הבודיזם בטיבט, כאמור בסביבות סוף האלף הראשון, תחילת האלף השני. והם היו יותר כמו יוגים. הדגש לא היה כל כך על לימוד ולא כל כך על התפלספות, הוא היה יותר על תרגול תכלס. תרגול מדיטציה, תרגול שינוי תכלס. וזה מאוד יפה, הייתה בזה תמימות רבה ויופי רב, כי הם עוד לא היו אחוזים במערכת של דוקטרינות ודעות שצריך לגונן עליהם ולהתווכח עליהם ולהתפלמס עליהם עם אחרים. הם פשוט הלכו ותרגלו. מבחינה מסוימת אנחנו נמצאים במצב דומה, אמנם אנחנו לא אנאלפביטים, וזה פלוס וזה גם מינוס. אבל הדברים האלה הם טריים בשבילנו, אנחנו לא גדלנו בתוך השקפות העולם הזאת. והטריות הזאת יש לה מעלות גדולות, כי אנחנו באים עם מיינד טרי לזה ועם הסתכלות רעננה לזה, ואז אנחנו יכולים להוציא את המירב לפני שאנחנו מתקבעים ומתאבנים במערכת של אמונות ודעות ודוקטרינות. אז היה טוב אם היינו יכולים לשמר את זה. בדרך כלל קשה מאוד לשמר את הרעננות הזאת כשדברים מתחילים, אבל אנחנו בדור שלנו עוד יש לנו את היתרון הזה. אז לוג'ונג בא ללמד אותנו איך לשנות את התודעה שלנו, איך לפתוח את ליבנו, איך לפתח את ליבנו, איך להמתיק את התודעה שלנו, איך להביא לכך שנהיה רכים יותר ומתוקים יותר. זה מה שהלוג'ונג בא לעשות, אם אתם מתרגלים אותו, זו תהיה התוצאה. יש לכולם את החומר, כן? אז אתם רואים כבר בשער, יש לכם את התמונה פה של איינשטיין עם הלשון בחוץ. וגם ההי שם ירדה, ולירן מצלצל ושואל, צריכים לתקן את ההי? לא, עבדתי הרבה להוריד את הרעיון הוא להדגיש את האספקט של החוכמה של הלוג'ונג, שמאפיין את החוכמה של היוגים של אותה תקופה, ולא רק של אותה תקופה. של חוכמה של נראית פרועה, או נראית מטורפת, או אני הססתי להשתמש במילה משוגעת, אבל זאת חוכמה משוגעת. כתבתי פרועה במקום. היא נראית פרועה ומטורפת ומשוגעת למי שנכנס לאיזה מסלול ורגיל לאיזה השקפת עולם ולראייה מסוימת של דברים. החוכמה הזאת באה לזעזע את הקיבעון שנתקענו בו, ושטוענים היוגים שבגללו אנחנו ממשיכים לסבול ולהתקל בקשיים. אז באותה תקופה יש הרבה סיפורים על היוגים האלה, הם לא היה עוד מערכת מנזרים, הם היו בהרים, נודדים להם. ויש הרבה סיפורים איך הם באים למישהו למשל, ומישהו מארח אותם ומלין אותם ומאכיל אותם, והם קמים בבוקר ולפני שעוזבים את המקום הם שורפים את הבית והולכים. ולעין בלתי מזוינת זה נראה, אוי, את מי אני ארחתי כאן? זה סוג החוכמה המטורפת שהיה להם. הם למשל ראו שבעל הבית שירח אותם כל כך קשור ואחוז באחוזתו ובביתו וכך הלאה, שהוא לא יוכל להתקדם משם, הוא תקוע. מבחינה רוחנית הוא תקוע. הוא ימות בתוך האחוזה שלו. אז הם היו עושים לו את הטובה הכי גדולה והיו פותרים אותו מהדבר הזה. אז לא לדאוג, אנחנו לא הולכים לשרוף את המים. אבל אנחנו נעשה משהו מזה. אם ההרצאות האלה מקשימות את מטרתן, הם ישרפו כמה פיוזים אצלכם, זה המטרה שלהם. הם כן באות להרער כמה דברים שאנחנו אולי לא שמנו לב שנתקענו בהם. ואם אתם אמנם תתחילו לתרגל את הדברים שאנחנו מלמדים, אתם תראו מוזרים לשאר העולם. אתם תראו ככה. אז בתרבות שבה אנחנו נמצאים, בחברה שבה אנחנו חיים, יש כל כך הרבה כישלונות של מערכות יחסים. כל כך הרבה צער וכל כך הרבה טרגדיות שקשורות במערכות שמתפוררות וילדים שסובלים ובני הזוג סובלים. אז יכול להיות שהדבר שנחוץ כדי לתקן את המצב הזה, הוא משהו בלתי צפוי. הוא משהו שיראה לנו מוזר ופרוע. וזה הלוג'ינג. הלוג'ינג הוא כזה, הוא חוכמה גדולה גדולה, שמרוכזת בקפסולות קטנות שנראות לגמרי מוזרות. אז אנחנו ניכנס היום ומחר, ניקח כמה פסוקים, היום שישה ומחר שישה, אני מקווה שנספיק, מתוך הלוג'ינג שכבר עברנו עליו בשבוע שעבר, ונתמקד בהם בהקשר של זוגיות רוחנית. והראשון שמופיע לנו כאן, אני ארצה שתחזרו אחריי על הטיבטית ואחר כך נעבור לעברית. אז אמרו, צ'לה, קנטו, קום דו ג'אן. צ'לה, קנטו, קום דו ג'אן. אוקיי, אז בעברית כתוב, הפוך כל שבא לתרגול בלי שאיות. צ'לה זה הבלי שאיות. זה מיד על המקום. אז איך זה קשור לזוגיות, למערכות יחסים? הרעיון הוא שברגע שקורה תקלה בתוך מערכת יחסים, קורה משהו לא נעים. בן הזוג או בת הזוג אמרו משהו שמאוד פוגע בכם, או לא מוצא חן ביניכם, או מעצבן אתכם, או משהו מעין זה. אומרים או עושים, לא חשוב. קורה משהו שאתם נתקלים בו, שהוא תקלה בשבילכם. מה שכאן כתוב זה שאתם מיד, על המקום, ללא שאיות, הופכים את זה לדרך רוחנית. הופכים את זה מיד לתרגול. מיד אתם משתמשים בהזדמנות. זה אם אתם מתרגלים את הדרך הזאת. למה הכוונה? אנחנו יושבים ואוכלים ארוחת בוקר או ארוחת ערב, ועוד פעם אומרים את אותו הדבר שתמיד מתקיל אותי ושתמיד מעצבן אותי, אומרים או עושים בדיוק אותו דבר. עוד פעם הם עוזבים את השולחן בלי להניח את הצלחת, או מה שזה לא יהיה, שאני תמיד מתכעסת או מתעצבנת, או מגיבה בצורה שלילית. אנחנו אומרים שיש לכם בערך 5 שניות לעשות מזה משהו יוצא דופן. בערך 5 שניות. כי יש תגובה ראשונית שאנחנו מורגלים בה. אני שופטת את את הדברים שלהם, או את המעשה שלהם, בדרך הרגילה שאני מורגלת בה. יש 5 שניות לפני שאני מתחילה להגיב כמו שאני מורגלת, שבהם יש לי הזדמנות להפוך את זה לתרגול. ואם פספסתי את ההזדמנות, זה כבר מאוחר מדי. אני כבר נכנסת לשבלונה שלי. אני כבר נכנסת לדפוס הרגיל שלי של איך אני מגיבה למצב הזה. אז אם מיד כשהם עשו או אמרו משהו שלא נעים לי, מיד בשניות הראשונות, אני תופסת את ההתנהגות שלהם כבעיה. אני חושבת על מה שהם עשו כבעיה. אני חושבת, זה לא בסדר, או זה לא נעים, או זה הם תמיד עושים ככה, כל הדבר הזה. ואפילו אם לא פתחתי את הפה, אפילו אם הצלחתי לא לפתוח את הפה, כבר יצרתי מאות קרמות, אנחנו אומרים. כיוון שכל מחשבה שאני חושבת, כל דיבור שאני אומרת, כל עשייה שאני עושה, נרשמת בזרם התודעה שלי, מוקלטת שם. אז אפילו אם עוד לא פתחתי את הפה, אבל חשבתי מחשבות שמבקרות או מתנגדות או מתעצבנות, כבר רשמתי רישומים. ואנחנו אומרים לפי החוקיות של קרמה, ונדבר על זה קצת היום וקצת מחר, כבר נרשמו רישומים וקרמה, הרבה, אנחנו אומרים שבכל אצבע צרדה אנחנו סופרים 64 או 65 כאלה, תלוי איפה אתם קוראים. אז אם 5 שניות אני ממשיכה להתעצבן על בן הזוג, למה צברתי? או 320 או 325, נכון? עכשיו מה יקרה לאלף? לפי החוקיות של קרמה, קרמה מתגברת. אם המשכתי כרגיל והגבתי כרגיל ואני ממשיכה עם היום כרגיל, הדברים האלה דוגרים, הם נרשמים, אני אשכח כנראה. בעוד כמה שעות אני אשכח מה היה. אם זה לא היה משהו מאוד חמור, אם זה היה משהו מאוד חמור, אני בטח אמשיך לייצר עוד מאות מיליונים כאלה. וכל אחד מהם נכנס למדגרה הזאת שבתודעה שלי, וכשיבוא יום זה יתחיל לייצר תוצאות. זה יתחיל לייצר מה? עוד מצבים כאלה. כי המצבים האלה, תכף נדבר, יותר מחר, הם באים כתוצאה, ממה שיש במיינד שלי, אני מייצרת אותם בצורה כזאת. אני מזמינה אותם בצורה כזאת. אם אני יושבת בחמש שניות האלה ונותנת למחשבות שלי להשתולל כרגיל, או לשוטט כרגיל, על אוטומט, אני מייצרת את האירוע הבא. הוא מוכרח לבוא. אין להם ברירה אלא להמשיך לעצבן אותי. גם אם הם לא רוצים לעצבן אותי. כי הם לא יכולים לעצבן אותי בלי שאני ייצר את הסיבות לזה שהם יעצבנו אותי, ונדבר על זה עוד מעט. אז יש לנו בערך חמש שניות לעצור את הגלגל הזה. לבלום את המעגל הזה של אני מגיבה וזה חוזר אליי, ואני מגיבה וזה חוזר אליי. ולא לזרוע זרעים לבעיה הבאה שתבוא. אז זה קשה, ואתם צריכים לתפוס את עצמכם מהר, מאוד מהר, וצריכים להבין את המנגנון. צריכים להבין את המנגנון כל כך טוב, ולשאוף לסלק את הבעיה מחייכם כל כך חזק, שאתם מוכנים להתאמץ, שאתם מוכנים להתבונן מה קורה במיינד שלכם מיד כשהדבר קורה, מיד, הוא אומר, בלי שיות. מיד כשהדבר קורה, אתם מסתכלים, למען הולכות המחשבות שלי? לאן האוטומט שלי לוקח אותי? ועכשיו יש לכם חמש שניות להחליט לא ללכת לשם. להחליט שאתם לא תלכו לשם. אז איך מגיעים למקום הזה? איך מגיעים למקום הזה שאתם מסוגלים לתפוס את עצמכם מהר ולשלוט במחשבה ולא ללכת לשם? זה קשה. זה קשה. ומי שמגיע לשם זה מתנה גדולה גדולה. הוא כבר בדרך לחסל את הבעיות שלו. ואנחנו אומרים שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיות על דרך רוחנית ולתרגל אותה, כדי שכשמגיע שעת המבחן, ועוד פעם קורה אותו דבר מעצבן, אני אוכל להשתמש בו, להפסיק את הסבל, להפסיק את הגלגל הזה של הבעיות. ולפעמים אנחנו אומרים שהדברים היקרים והחשובים ביותר בחיינו, הם קורים דווקא כתוצאה מטרגדיות. ואני חושבת שרובנו ככולנו יודעים את זה. הייתה טרגדיה שקרתה בטיבט, כשבאו הסינים וטבחו בטיבטים, והטיבטים ברחו, אלה שנותרו בחיים ברחו מהמנזרים, והביאו את הדרמה למערב. לא היינו נפגשים בחומר הזה, אלמלא באו הסינים ועשו את הטבח שעשו בטיבט. אז זאת הייתה טרגדיה שצמחה ממנה ברכה בשבילנו. הייתה טרגדיה שדחפה את המורים שלי להיכנס לדרך וללמד אותי. הם לא היו עולים על הדרך, אלמלא קרו מקרים טרגיים בחיים שלהם. היו טרגדיות בחיי המשפחה שלי שהביאו אותי בכלל לארץ. אני לא הייתי בארץ, אלמלא הייתה השואה וכל ההיסטוריה העצובה שלנו, שבגללה בסופו של דבר כולנו כאן. אני באתי כילדה, כעולים חדשים, סבלנו, אבא שלי עבר תאונת עבודה ולא יכול היה לעבוד, וכמה חודשים ממש סבלנו חרפת רעב. ואלמלא החוויות האלה, אני אולי לא הייתי מתעוררת לסבל כמו שהתעוררתי, ועוד דברים ועוד אובדנים שקרו בחיים שלי. וכל אחד מכם יש לו את הסיפור שלו, אני בטוחה, שמעלה אותנו על דרך רוחנית, ובעקבות אירועים כאלה אנחנו עולים ומאז יוצא מתוק. כי הדברים האלה, האנשים האלה שבגדו בנו, או שעזבו אותנו, או שאיבדנו אותם, או שמתו, או מחלות קשות שקרו לנו, הדברים האלה, מגיע יום שאנחנו מבינים שזה היה חייב לקרות כדי שאני אהיה כאן היום, כדי שאלה על דרך רוחנית. כדי שאמצא דרך לצאת מסבל. ואז לפעמים אותם אנשים שאולי פגעו בנו, או בגדו בנו, או עשו לנו דברים קשים, מגיע יום שאנחנו לומדים להודות להם בליבנו, כיוון שבזכות האירוע והמפגש הזה, הוא היה חזק מספיק כדי להעיר אותי מהשעננות ומהשלווה של הצון שמובל לטבח, שזה מה שרובנו ככולנו מצויים בהם. אז אנחנו צריכים ללמוד לפתח את ההכרת תודה הזאת ואת ההודיה הזאת, ולפני זה כמובן צריך ללמוד לסלוח להם. וכשאנחנו סולחים לגמרי, אנחנו מגיעים לנקודה של לב שמתמלא בתודה. ואם אנחנו עכשיו חוזרים לשולחן של ארוחת הבוקר, ובן הזוג אומר לנו את הדברים המרגיזים, אנחנו לא צריכים לחכות חמש שנים כדי להיווכח שזה העלה אותנו על דרך. אתם לא צריכים לחכות חמש שנים כדי לסלוח להם. אם אתם מבינים שכל אירוע כזה יש בו הזדמנות בשבילנו, אתם יכולים על המקום להפוך את זה להזדמנות, על המקום להודות להם. אמרת דברים מרגיזים, עכשיו אני יכולה לשים לב שאני מתרגזת. איך אני אחסל את הכעס אם אני לא אפגוש את הכעס אצלי, שזה מישהו צריך לבוא ולהרגיז אותי. ויש בעולם הזה הרבה ישויות מאוד מיוחדות, כמו היוגי שבא ושורף את בית מרחב, שיכולים לקרוא מיינדס ויודעים מה אנחנו צריכים ועושים את הדברים הנכונים, ואתם לא יודעים אם אתם לא נשואים למישהו כזה. אתם לא יודעים, כי הם לא מגלים. והם יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים. אז כשקורה כזה דבר, חבל לבזבז את הזמן על להתלונן ולילל ולהתמקח ולטיף מוסר, ישר תשתמשו בזה, תהפכו את זה לדרך, אוקיי? ישר, זה מרגיז, אוקיי, עכשיו תסגרו את הפה, עכשיו תסתכלו על מה שעולה לכם. זה הזדמנות להסתכל פנימה, כי שם השינוי הוא בפנים. המחשבה צריכה להיות מיד, מה אני יכולה ללמוד מהסיטואציה הזאת? לא נעים, או, הזדמנות ללמוד. זה לא ג'ון. זה החוכמה המשוגעת, שלוקחת דווקא את הדבר שהוא פוגע ולא נעים, ומתחכך בנו ומשתמשת בו, כדי לפתח את עצמנו. כדי לשאול איך אני יכולה לקחת את המצב הזה, ולעלות איתו לרמה הבאה. אז מתרגל לא ג'ון, כשקורה דבר כזה, הוא קופץ על המציאה. קופץ על ההזדמנות. כי הוא מבין שכל אחד כזה, אם הוא ישתמש בו כהזדמנות, הוא יעלים את המצבים האלה מחייו. הוא או היא, כן? יעלימו את המצבים האלה מחייהם. אז כל אחד שכזה קורה, הוא הזדמנות פז. וכשאתם מתחילים לבוא עם גישה כזאת, אז זה נהיה כיף. זה נהיה משחק. זה נהיה משחק רוחני שמעלה אתכם ומרומם אתכם. זה כזה מין משחק של למצוא את המטמון. למה זה קורה? יש סיבה בטח למה הם אמרו מה שהם אמרו ועושים מה שהם אומרים. ועכשיו התפקיד שלי זה למצוא מה אני צריכה ללמוד מזה. עכשיו אני צריכה לפענח את החידה. לבדוק אם יש כאן משהו עמוק יותר שקורה. ואלה מכם ששמעו אותנו מדברים על ריקות, ואנחנו נדבר על זה יותר מחר. אני רוצה להדגיש שאנחנו לא אומרים שהבעיה היא אמיתית. נגרמה בעיה על יד שולחן האוכל. מישהו אמר משהו ונגרמה בעיה. אנחנו לא אומרים שהבעיה היא אמיתית. כי אנחנו אמרנו עכשיו, תשתמשי בה כהזדמנות. אנחנו לא אומרים שיש בה באמת בעייתיות מצד עצמה. כי אנחנו מדברים על הריקות של דברים שאין להם תכונות עצמיות. ונדבר מחר, אם זה לא לגמרי ברור, אל תדאגו. אז אנחנו לא אומרים שיש עצמיות לבעיה, שהיא בעיה מצד עצמה. אנחנו גם לא אומרים שהיא הזדמנות מצד עצמה. אנחנו אומרים שבו בזמן, במצב שנוצר, שני הדברים קיימים. יש פוטנציאל לשני הדברים, והפוטנציאל הוא באותה מידה. באותה מידה. אם אתם מתמקדים בבעייתיות, אז הבעיה נהיית ממשית. אם אתם מתמקדים בהזדמנות, אז זה נהיה ממשי. כי המצב הוא ריק. המצב הוא ריק. היו חילופי דברים, נגיד, או התנהגות מסוימת. אין בזה בעייתיות או הזדמנות מצד עצמו. את הבעיה אתם מביאים, את ההזדמנות אתם מביאים. אז כמובן, החוכמה היא למצוא את ההזדמנות במצבים האלה, ואז זה נהיה משחק כיף, אז אי אפשר להציב אתכם יותר. כי אז כל מה שקרה, וואלה, הזדמנות. אז זה הפסוק הזה, זה להפוך כל שבא לתרגול מיד. לא לחכות 5 שנים ולגלות שעה, בזכות זה הגעתי לזה. אתם יכולים על המקום לעשות את זה. ואולי נוסיף כאן שאותם היוגים המטורפים שדיברנו עליהם, הם היו הולכים ומחפשים בעיות, ומחפשים איך להתמיר אותם. התמרת התודעה, זה הלוג'ו, התמרה. הם היו הולכים ומחפשים בעיות ומתרגלים עליהם. או, הנה מצב קשה, וואלה, הזדמנות. זה מה שהם היו עושים. אז לפני שאתם נהיים כל כך משוגעים, אז תעבדו עם הבעיות שמתעוררות בעצמה, אוקיי? הם יבואו בעצמה, ולא צריכים לחפש אותם. יבוא יום שתהיו כמוהם, ואז הכיף מתחיל באמת. ואז זה קשה גם, כי צריך לחפש את הבעיות, כי אם תיארתם את התודעה מספיק, אתם ממש צריכים לחפש את הבעיות. מספר 2. אז בואו חזרו אחריי. ינלק? ימפה? ג'ומיג'ה. ינלק? ימפה? ג'ומיג'ה. ופה אנחנו מתרגמים טיפה אחרת ממה שעשינו בלו ג'ונג, אבל לא הרבה שונה. אל תשיח במה שפגום. שמה כתבנו שאת אל תתעסק במה שפגום. או שאני חושבת שכתבנו אל תתעסק בחולשת הזולד. או אל תשיח, ג'ו זה להתבטא. אז אל תשיח, אל תדבר על מה שפגום. ופה אנחנו מדברים על מצבים, שוב, בהקשר של זוגיות רוחנית. אז אתם מוצאים פגמים בבן הזוג. נגמר הירח דבש, הם לא שוטפים את הכלים, הם לא מורדים את המים, הם לא מורדים את הקרש. אתם מתחילים למצוא בהם פגמים. ברגע שאתם מתחילים ללמוד את הנושא של קרמה וריקות, איך הדברים הם ריקים ואיך אנחנו משליחים את כל המציאות עם הקרמה שלנו, אז מה יהיה הדבר לעשות כשאתם מוצאים שם פגמים? מה הדבר הראשון לעשות? לסתום את הפה. הדבר הראשון זה לסתום את הפה. זה מנטרה. תגידו, אום, לסתום את הפה. אהום. אום, לסתום את הפה. אהום. יש אנשים שמתרגלים עם בני זוג, תרגול רוחני עם בן זוג, שהם נשבעים לראות בבן זוג או בבת זוג איזה מורה קדוש או מורה קדושה. או איזה ישות מוארת שבאה ללמד אותה. הם באים להיות יחד, והם עושים שבועה, שמרגע זה הם יראו בבן הזוג או בבת הזוג את המורה הקדוש או המורה הקדושה שלהם. אז הם הבודה, בן הבת הזוג הם הבודה. בודה לא טועה, לא מתבלבל, לא עושה שום דבר במקרה. אם הוא אומר משהו, עושה משהו, זה הכל בא ללמד אותי. זה כל מה שבודות עושים, הכל בא ללמד אותי. ואם אתם מנסים לתרגל את זה, תראו כמה זה קשה. מיד אחרי שנשבעתם, זה נהיה בלתי אפשרי. מיד אחרי שנשבעתם, זה, אוי, מה עשיתי? איתו? לא יכול להיות, התבלבלתי. זה קורה מיד. אז מה עושים? אז יש לנו טכניקות. את אחת מהן אנחנו מלמדים, זה לשמור את היומן. וחלק מכם, אני מקווה, שומרים יומנים. יש פה אנשים ששומרים יומנים. וואו, יופי. אני מקווה שעוד חצי שנה יהיו הרבה יותר, כי אתם תראו את האנשים האלה ותתקנו בהם, אז תעשו גם. היומן מטרתו לעשות מעקב אחרי התודעה שלנו, אחרי ההתנהגות שלנו, אחרי הדברים שלנו, אחרי המחשבות שלנו. ואנחנו חייבים לעשות יומן כי אנחנו נשכח. מה חשבתם אתמול בצהריים? אתם זוכרים? אתם לא זוכרים. כל כך הרבה מחשבות חלפו מאז, כל כך הרבה דברים אמרתי מאז. אני לא שמה לב מה קורה במיינד שלי, אבל כל מה שקורה במיינד שלי משאיר עליו את חותמו וקובע אחר כך את עתידי. אז אם אני רצינית בדרך לחסל סבל, אני חייבת ללמוד להקשיב למיינד שלי ולהכיר את המיינד שלי לפני שאני אוכל להתמיר אותו. זה חיוני. אז היומן זה כלי מדעי כזה שעוזר לנו, נותן לנו פידבק מה קורה במיינד שלי, שאני יודע מה אני צריכה לעשות, מה אני צריכה לשנות. ואם התחלתם לעשות יומן, או שתתחילו לעשות יומן, אני יכולה להזהיר אתכם, יש מקום אחד שהרבה נופלים אליו, שמתחילים לעשות את המעקב הזה, ומיד מוצאים את הפגמים אצל השני, אצל בני הזוג. או, אני צריכה להגיד לו שהוא ישטוף כלים לי אחרי אוכל בוקר. או שבסדר, שגם ישטוף את הכיור אחרי שהוא גמר לשטוף את הכלים. זה לנהל את היומן שלו. זה לא התפקיד שלי. התפקיד שלי זה לנהל את היומן שלי. נורא קל לנו להתמקד בפגמים של אחרים, ואנחנו מאוד לא רוצים להסתכל על עצמנו. אבל בדיוק זאת המטרה של היומן, שנתחיל להכיר את המיינד שלנו, לא כדי שנרגיש רע עוד את עצמנו, אלא כדי שנוכל להתחיל לשנות את עצמנו, ולהפסיק לסבול כתוצאה מזה. אז אם אתם מתחילים לשים לב שאתם רושמים מה אתם צריכים להגיד לאחרים, אז אתם לא בכיוון הנכון. אז אם הם אומרים דברים שמעצבנים, או שהם עושים דברים שמעצבנים, מה אתם רושמים ביומן? אתם לא אומרים, אני אגיד לו עכשיו לשטוף את הכלים, או להוריד את הקרש. מה אתם עושים? אתם מסתכלים, התעצבנתי. אתמול בשעה 10 התעצבנתי כשכך וכך קרה. אתם מסתכלים על ההתעצבנות שלכם, לא על מה שקרה. כי מה שקורה זה שיש לכם כעס, והכעס מחפש לעצמו קולב להתעלות עליו. ואז הם עושים מה שעושים, וזה בגללם. הם יכעיסו אותי. אבל כל עוד אתם עסוקים בהם, אתם לא מסתכלים, אתם לא ממש אומרים את האמת על הכעס שלכם, ואז הוא נשאר שם. אתם לא עושים מאמץ להתנגד לו, להתגבר עליו. אז אם אתם רציניים בעבודה הזאת של הלא ג'ונק, של התמרת התודעה, כל דבר שקורה ומעלה בכם תגובות, אתם מסתכלים על התגובות שלכם, לא על מה שהם עושים. ואז הפוקוס מתחיל להשתנות, הפוקוס עובר פנימה, וחשוב לזכור, כי יכול להיות שיראה לכם, אוקיי, בסדר, דיברה, אמרה, אבל זאת התנהגות שלא מקובלת. זה לא בסדר. על זה אני צריכה להטריע, את זה אני צריכה לתקן, אני צריכה להסביר להם. הפיתוי הזה תמיד יהיה שם. להסתכל החוצה ולא פנימה. וחשוב לזכור שאנחנו לא ממש יכולים לשפוט אדם אחר. אנחנו לא ממש יודעים את הכוונות שלהם. אנחנו לא ממש יודעים מי הם, למה הם בחיים שלנו, למה הם עושים מה שהם עושים, מה המוטיבציה שלהם להמשיך לעשות את מה שהם עושים. בבודיזם אנחנו מלמדים שעד שלא נגיע לדרגת בודה, פשוט מוארת, אנחנו לא יכולים לשפוט אחרים, כי אנחנו לא יודעים לקרוא את המיינד שלהם. אנחנו לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. ואם אנחנו במערכת יחסים שבה החלטנו לראות בשני בודה, אז בכלל הם לא יכולים לטעות. לא יכולים לטעות. גם כשהם לא שוטפים את הכלים, הם לא טועים. או לא מורידים את הצלחות מהשולחן וכך הלאה. ואולי הם ממשיכים לעשות את זה כדי ללחוץ לי על הכפתורים, כדי שאני אטפל בכפתורים שלי, כדי שאני אוכל לעלות לרמה הבאה. אז המאמץ פה הוא לראות את הריקות שלהם, לראות שהם לא כך או אחרת מצד עצמם, ושזאת בחירה שלי עכשיו, לראות את מה שהם עושים כהזדמנות, שבא איזה בודה כדי להרים אותי לרמה הבאה ולוחץ לי לכפתורים, או כדי להתעצבן עליהם. זאת בחירה שלי עכשיו. אז המתרגל לא ג'ונג.
בוודאי שיבחר בבחירה הראשונה.
אבל זה לא יהיה קל. כי יש לנו התניות מאוד חזקות, והרגלים של הרבה שנים עוד מלפני שנולדנו. אז זה לא יהיה עניין קטן. זה לא יהיה עניין קטן לתפוס את עצמי מיד כשאני מתעצבנת ולהשתמש בהזדמנות. אז איך אני מגיעה לשם? איך אני מגיעה למקום הזה שאני באמת מסוגלת להתייחס ככה לדברים ואז הכל הופך למשחק? איך אני מגיעה למקום הזה? אני חייבת לשתול זרעים. כדי שיהיו לי פירות, אני צריכה קודם לשתול זרעים. אני חייבת ללמוד לעבוד על התודעה שלי. מכל מה שאמרנו, יש פה שתי מסקנות. א', להשתדל עד כמה שאני יכולה לתפוס את עצמי מהר כשההתעצבנות עולה או כשהכעס עולה. או כשהרגש השלילי עולה. וכשזה עולה, תודה רבה שעזרת לי. תודה רבה שאתה עוזר לי להכיר את החלק הזה שבתודעה שלי שהוא לא טהור ושהוא גורם לי כל כך הרבה סבל. דבר שני שעוזר, לאמן את עצמי, לראות אותם כטהורים. זה לא עניין קל, זה אימון, זה הפוך ממה שאנחנו רגילים. אבל המאמץ לעשות את זה שותל זרעים. אוקיי, החלטתי שאתה טהור, ועכשיו אתה עוד פעם עושה את הדברים האלה. אדם טהור לא יכול לעשות כאלה דברים, אתה לא טהור. אבל רגע, אבל אתמול אמרתי שאני אשתדל לראות לך טהור. ההשתדלות הזאת זורעת זרעים. פעם הבאה, אני אצליח יותר להחזיק מעמד, אולי עוד שנייה אחת, וזה הרבה. ואנשים שמתרגלים ככה, בהדרגה והדרגה השני מתחיל להתנהג כמו טהור, מתחיל להופיע כמו טהור. הוא מתחיל להיות טהור באמת בשבילי. כי הם ריקים. אני יוצרת אותם מתוך התודעה שלי, מתוך איך שאני משליחה אותם. ככל שאני אתאמן יותר ולראות אותם כטהורים, הם יתחילו להיות טהורים. הם אמנם יהיו טהורים. וזה לגמרי תלוי בעד כמה אני יוגי פרוע שמתרגל לא ג'ון. לגמרי. ופה נקודה מאוד חשובה זה... אני רואה את בן זוגי עושה משהו, ותסלחו לי, אני מדברת בלשון זכר. זה אותו דבר בת זוג, כן? אותו דבר חל על בנות זוג, מה שחל על בני זוג. אני רואה את בן זוגי או את בת זוגי עם פגם. ההתנהגות שלהם פגומה, או שהם מפגינים איזה פגמים, או איזה אי תוהר. זה בדרך כלל משהו שאם הייתי מנהלת יומן ותופסת את עצמי בדבר הזה, אז הייתי צריכה להתוודות על זה. זה בדרך כלל משהו ש... אם הייתי יכולה להגיד את זה על עצמי, לא הייתי גאה בזה. אבל אני זורקת את זה עליהם. הקטע הוא, כדי להצליח באימון הזה, תגידו, סינצם. סינצם. סינצם זה להחזיק את הקו. אתם החלטתם שם תאורים. נכנסתם לתוך מערכת היחסים, וזה יכול להיות מרגע זה. מרגע זה הוא התחלת שארית היחסים שלכם, נכון? אתם מחליטים שם תאורים. ועכשיו אתם שומרים את הקו. אתם לא זזים מהקו הזה, לא משנה מה הם עושים. לא משנה מה הם עושים. אתם לא מבטרים על הראייה הזאת. זה נקרא סינצם. זה אימון מאוד מאוד קדוש. זה אימון שמוציא מסמסרה. אתם מתעקשים על ההחלטה שלכם. אתם קבעתם שם תאורים, והם לא יכולים לבלבל אתכם. עכשיו מה שהם עושים לא יכול לבלבל אתכם. הם תאורים. וזה יהיה קשה, זה אימון מאוד קשה. זה אימון מאוד קשה להחזיק ראייה תאורה לנוכח פגמים שאנחנו רואים. למה אנחנו רואים פגמים? כי אנחנו לא תאורים. המיינד שלנו לא תאור, בגלל זה אני רואה שם הפגמים. כי מה ששם משקף את המיינד שלי. אז אני אמשיך לראות פגמים בינתיים, כי אני עדיין מתאמנת, אני עדיין מתרגלת. ויש הרבה לנקות. בינתיים אני אמשיך לראות פגמים. אני מתעקשת שהפגמים הם לא שם, הם תאורים, ואני עכשיו משתמשת במה שאני רואה כשיקוף כדי לעבוד איתו. ככל שאתם יכולים יותר להחזיק את הקו, ככה ההתקדמות שלכם תהיה יותר מהירה. וזה המשמעות של לוג'ו, זה המשמעות של התמרת התודעה. אתם מאמנים את עצמכם בצורה כזאת. וזה יהיה קשה בגלל שיש לנו גלגולים של התניות בתודעה שלנו, לראות דברים כבאים מצד עצמם, כאילו שהם ככה. הפגמים הם אצלם. ככה אנחנו רגילים לראות, כי העולם מופיע לנו כבא אלינו מבחוץ. אז זה תרגול לא קל. זה הקושי, אבל היופי הוא שככל שאתם מתאמנים בזה יותר, זה נהיה יותר ויותר קל. זה נהיה יותר ויותר קל. והם מתחילים להשתנות. והם מתחילים להשתנות, וזה מעודד אתכם. אבל בהתחלה, עד שהם יתחילו להשתנות, אתם צריכים להחזיק את הקו ולא לוותר עליו. בשום אופן, לא לוותר עליו. וגם אם אתם עושים מאמץ להחזיק את הקו ולא ליפול, ואתם החלטתם שהם מוארים ושהם בודות ושהם באו ללמד אתכם, עדיין יעלו הנגעים הרוחניים, עדיין יעלה הכעס או הקנאה או ההתמרמרות או התינה, זה עדיין ימשיך לעלות. כי זה שהחלטתם שהם בודה עוד לא חיסל את כל זה אצלכם. ואז המחשבה ההגיונית מהחזקת הקו זה אם הם בודה, אם האדם שאיתו אני חיה הוא בודה, בודה מה בא? בודה רק מחפש איך להביא אותי להערה. זה הקריירה של בודה. כל מה שהם עושים זה להביא אותה להערה. כל דבר שהם עושים בא ספציפית בשבילי להביא אותי להערה. הם יושבים שם ועושים מה שעושים ואומרים מה שאומרים כדי אותי להביא להערה, להוציא אותי מסבל. להעלות אותי יותר גבוה. וזה החלק הפרוע של החוכמה הזאת, שבנקודה הזאת הקשה, כשהם אומרים דברים שאדם טוב לא היה אומר אותם, או אדם טוב לא היה עושה אותם, ואני בכל זאת מחזיקה את הקו. ואני בכל זאת מחזיקה את הקו. גם אם אני לא מבינה למה הם אומרים מה שהם אומרים, או עושים מה שהם עושים, או פוגעים בי כמו שהם פוגעים בי. גם אם אני לא מבינה, אני לא מבטרת על הראייה התאורה שיש לי אותם. אם אתם מצליחים לעשות את זה, זאת ברכה עצומה. אם אתם מצליחים לעשות את זה, עשיתם זינוק אדיר אל התואר. זינוק אדיר. כי אתם עכשיו לא מסתכלים במה יש, כי מה יש הוא תוצאה מהעבר, מהזיפת שאני זרעתי קודם. אתם אומרים, לא, אני הולכת לטהר את עולמי. ואני מאמינה שיש דרך לטהר אותו ושיש ישויות תאורות. ועצם הזינוק הזה, עצם המחויבות הזאת להחזיק את הקו, יוצרת קרמה מדהימה. שותלת בכם זרעים שכשהם יפשילו, וזה לא יהיה בהווה, זה ייקח זמן, כשהם יפשילו, העולם שלכם יהיה יותר טהור, בני הזוג יתחילו להתנהג כמו בודות באמת, הפגמים שלהם יפחתו כי המיינד שלכם יהיה יותר טהור. ואז אתם תראו אותם יותר טהורים, וזה הולך ביחד. וזה נשמע משוגע וזה עובד, זה לגמרי עובד. זה הלוג'ו. פסוק הבא. אמור צ'אנג מגוק. צ'אנג מגוק. ואנחנו תרגמנו אל תערוב למפלתם. זה לא לשים אמבוש. לא לשים אמבושים. ופה יש כמה צורות ללמד את הפסוק הזה. ואחת מהן דיברנו בלימודי הלוג'ונג שעשינו בשבוע שעבר. פה דיברנו על לא להשיב ביקורת על ביקורת, או מכה על מכה, או כעס על כעס. דיברנו על הדברים האלה. אבל היום אני רוצה שנדבר מזווית קצת אחרת. וגם זה מה שאמרנו שם ישים לגמרי לזוגיות, אבל אני רוצה לשנות את הפרספקטיבה. וניגשו אליי כמה אנשים ושאלו אותי על זה. אנחנו מדברים בטיצ'ינג שלנו על איך לא להגיב בכעס על כעס, על איך לרסן את הכעס. מאסטר שנטידבה אומר שהכעס הוא העוולה הכי גדולה, והאויב הכי גדול שלנו. הוא הורג אותנו כל הזמן, הוא מרחיק מאיתנו את האנשים, הוא גורם לנו צרות צרורות. אנשים אומרים, אוקיי, אני מנסה להתגבר על הכעס, אבל הוא נצבר ואחר כך זה מתפרץ. אני בעצם רק מדחיק ואחר כך זה מתפרץ. אז זה הפסוק הזה. כי אם אנחנו מתחילים לתרגל את הדרך, ולימדו אותנו שלהתפרץ זה לא טוב, ולהגיב בכעס זה לא טוב, אז אוקיי, אמרת את הדברים האלה, אני שותקת, אני לא אומרת שום דבר. ומה שאנחנו עושים, אנחנו נהיים מומחים לתכנן, ליזום את הנקמה שלנו. אנחנו שומרים חשבון בשקט, אנחנו לא פותחים את הפה. ויגיע הזמן, יגיע הזמן. אני אתפוס אותך וכשיגיע הזמן, אז אני אגיד לך מה שיש להגיד. תוכנית ארוכת טווח יש לי, אוקיי? תוכנית ארוכת טווח. ומה שקורה בפועל שאנחנו יושבים עם טינה. אנחנו יושבים עם טינה. והרבה פעמים אנחנו אפילו לא זוכרים מה היה הטריגר. מה גרם בכלל לצבור חשבון? למה יש לי חשבון עם האדם הזה? או למה אני הולכת עם מצב כזה מבואס, עם בן זוגי? אני אפילו לא זוכרת מה היה, אבל לא נעים לי, לא נוח לי. כי אני נותרת איזושהי טינה, אפילו אם שכחתי מה היא הייתה ומה גרם לה. כי האמת היא שאני לא יכולה באופן הגיוני להצביע על משהו שגרם לה. פשוט יש לי טינה, ואני מחפשת קולב להלביש אותה עליה. ויגיע יום שמצב הרוח שלי ישתנה, ואני ארד מהטינה, ושוב נלך ונהנה עם איזה סרט טוב יחד. יגיע יום שאני ארד מהעץ, נכון? אז למה לשבת בינתיים על העץ? אולי עוד 12 שעות אני אשכח, אני לא יודעת. אולי 3 ימים, לא יודעת, כל אחד תלוי כמה זמן זה לוקח לו. כשזה משופעל, זה לפעמים לוקח את הזמן שלו, עד שאנחנו יורדים מהעץ. אז אני יודעת שהיום הזה יגיע. אולי בעוד 3 ימים, אולי בעוד יום, אולי בעוד יומיים, יגיע. אז אני יכולה במודע להתחיל לקצר. לקצר את הזמן, אוקיי, בסדר, אני עדיין לא סולחת, לא סולחת, לא סולחת, אבל במקום 3 ימים אני אשב שם יומיים. למה לעשות את זה? כי כל עוד אני שם, כל עוד אני על העץ, כל עוד אני נותרת, כל רגע כזה, אתם זוכרים? הוא צובר 64 רגעים של טינה, כל אלה יחזרו אליי. הם ימשיכו לעשות את הדברים שגורמים לי להתרגז עוד פעם, כי אני זרעתי את הזרעים, כי רגע של טינה מייצר 64 רגעים של טינה, וקרמה מתעצמת כל הזמן עם הזמן. ולא רק טינה, יחזור אליי בצורה הרבה יותר חמורה, זה יחזור אליי כאויבים שמתקיפים את ארצי, כי דברים מתעצמים, קרמה מתעצמת. אז אם אני מבינה את התהליך הזה, אז אני שמה לי שעון מעורר, אוקיי, נגמרו 12 שעות, גמרנו, את יורדת מהעץ. כי ממי אני ירד ממנו? ואחר כך אני אשים אותו על 10 שעות, כי למה לסבול עוד שעתיים? כי זה רק אני סובלת בינתיים, כשאני במצב של נטירת טינה. ואם אתם מתחילים להשתכלל בזה, אתם לומדים לקצר את הזמן הזה, לקצר, 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 ואולי למה 10 שעות? למה לא שעה? למה לא דקה? למה לא לרדת מזה מיד? למה בכלל להיכנס למצב של נטור טינה? זה אימון, זה אימון. זה הרבה יותר קל להגיד למשל לעשות. ההרגלים שלנו מאוד מושרשים עמוק. אבל תחשבו על הברכה בזה. אם אתם לא צריכים לשמור מקום בתודעה שלכם לטינה, כמה מקום זה מפנה. כמה חדווה יכולה להיכנס לשם, יצירתיות יכולה להיכנס לשם. מפנה המון מקום בחיים, המון זמן מתפנה בחיים. אז יש בעיה, יש בעיה קשה עם לנטור טינה. בעיה קשה מאוד. היא הורגת אותנו, הטינה הורגת אותנו. כל רגע של טינה חונק את הערוצים שלנו, חונק את האנרגיה שלנו, יורגת אותנו. מבחינה קרמית, ברגע שהם אמרו משהו, עשו משהו, לא מצא חן בעיניי, אני לא פותחת את הפה, אבל אני מתכננת לי כבר את הנקמה שלי. ברגע שהתחלתי את הלך מחשבה הזה, לא רק שאני לא נפטרת מהבעיה, הם ימשיכו לעשות מה שהם עושים, אלא אני זורעת זרעים לקבל הרבה יותר מזה. זה מה שקורה מבחינה קרמית. ככה שזה תהליך שלחלוטין לא עובד. לחלוטין לא עובד, אלא מה אנחנו מורגלים בו. ככה גדלנו. לא רק זה, עוד יותר גרוע, שכבר בא הרגע ואני כבר נוקמת ובאה על סיפוקי ואומרת להם פה סוף סוף מי הם, הם לא מבינים מה שאני מדברת. הם בכלל לא מקשרים את זה, הם לא לומדים את הלקח שאני מצפה שהם ילמדו. הם רק חושבים שאני מתפוצצת עכשיו ואי אפשר להיות על ידי ואני בלתי אפשרית. או בלתי נסבלת. זה לחלוטין לא עובד. מהתחלה עד הסוף התהליך הזה לא עובד, ובכל זאת אנחנו עושים אותו כל הזמן. והבעיות חוזרות שוב ושוב. אותה הבעיה חוזרת שוב ושוב. בבודיזם אומרים שיש הרבה פלנטות מיושבות והרבה גלקסיות עם הרבה פלנטות מיושבות, אבל נעזוב את אלה, בפלנטה שלנו. יש בערך 50,000 שנה של ציוויליזציה, שמתוכם אולי 5,000 כתובה, כן? אבל יש יותר לא כתובה. אז 50,000 שנים של ציוויליזציה שבה אנחנו מורגלים להגיב באלימות על אלימות. הם עשו לי, עכשיו אני אעשה להם. עין תחת עין, שם תחת שם. אנחנו מורגלים בזה מאוד עמוק, ככה שזה יהיה מאוד קשה לשרש. מאוד קשה לשרש, אבל בשביל זה באו היוגים הפרועים ושורפים את הבתים. כדי לעזור לנו להיפטר מזה יותר מהר. אז אתם לא צריכים לשרוף בתים, אתם צריכים לשרוף את הפיוזים של הטינה. להבין שזה תהליך שאתם מורגלים בו, מושרש עמוק, ולחלוטין לא עובד. לחלוטין לא מתפקד. זאת אומרת, כן מתפקד, מתפקד להמלל אותנו. זה התפקיד שלו. ואנחנו, יש לנו שטיפת מוח מאוד עמוקה להגיב בצורה כזאת. מאוד מאוד עמוקה. דיברתי על זה במקומות אחרים, אנחנו הולכים להילחם על השלום. להילחם על השלום. אנחנו ככה חושבים. אנחנו עושים מחאות נגד מלחמה. מה זה מחאה? זה לדחוף חזרה. אך התרבות שלנו מאמינה ככה. אנחנו משתמשים בזה בתוך הזוגיות שלנו, בתוך הבית, ואנחנו משתמשים בזה גם ביחסים בינלאומיים. בכל מקום אנחנו עושים. והבעיה היא שאלימות מביאה איתה עוד אלימות. זה החוק הקרמי. אלימות מביאה עוד אלימות, מביאה הרבה יותר אלימות. אז אם אנחנו מבינים את כל זה, אז אנחנו נתחיל לסלוד מהמצבים שאנחנו דוגרים על טינה, שאנחנו יושבים ומטפחים טינה. אם אתם לא שמים לב שאתם נותרים טינה, יש סימנים. שאתם חושבים שאתם צודקים ואחר לא. כשאתם מרגישים שאתם צודקים, צריך לבוא צלצול בראש. כלב השמירה צריך להתעורר. כי זה טינה. אתם שופטים מישהו. ובסופו של דבר, בסופו של דבר יגיע יום שנשכח כל אחד שעשה לנו משהו או אמר לנו משהו ונשכח אותם לגמרי. ונשכח הכל ממילא. אבל הקרמות שאספנו תוך כדי שנתרנו טינה, אלה באות איתנו. אלה ממשיכות איתנו. אלה קובעות את איכות חיינו, את המידה שאנחנו סובלים או נהנים, למרות שכבר מזמן נשכח מה היה שם. לגמרי נשכח. היה לנו עכשיו בקורס שלמדנו את הדוגמה היפה, יש לנו חלום ובחלום יש לנו ילד והילד מת בחלום ויש צער רב וסבל רב ואנחנו מתעוררים עם תחושה של כאב גדולה, לאובדן גדול בזמן שלא היה ילד ולא היה מוות של ילד, הכל היה חלום אבל הכאב מלווה אותנו, הכאב מלווה אותנו הכאב הזה, זה הקרמה שזרענו, למשל, כשהחלטנו לנטור טינה. מזמן אנחנו נשכח מי זה היה ומה זה היה, וזה היה אולי לפני 100 שנה. אבל הנזק שזה גורם הקרמי נסחב איתנו, ואנחנו לא מאושרים, אנחנו לא יודעים לשמוח. אז אם אנחנו מבינים את כל זה, ואם אנחנו בהדרגה מקצרים את הזמן הדגירה הזה, ולומדים לוותר ברגע שזה כואב, ברגע שזה כואב, אתם כבר לא מייחסים שום דבר לשני. כמובן, שזה צריך להבין ריקות וכך הלאה, אבל אם אתם מסוגלים להגיע למצב הזה, אז אתם מתחילים לחסל את כל הסבל בחייכם. את כל הפגיעות, הם הפסיקו לבוא. כי אתם לא זורעים יותר זרעים שיביאו אותם. החיים שלכם מתארים מהר מאוד אם אתם מסוגלים לעשות את זה. ויש את הפסוק שאני אוהבת לצטט ביוגה סוטרה. אחד הדברים שהיוגה סוטרה מלמדת זה אי אלימות. אהימזה, אמרו אהימזה. אהימזה, אי אלימות, לא לפעול באלימות. ואומרים שם, מה תהיה התוצאה הקרמית של אי אלימות? הוא אומר, והיה אם תהיה דרכך לעולם בזולת לא לפגוע, אזי במקום שבו תימצא יחדל כל אימות וסכסוך. לא לפגוע בהם גם במחשבה. הם עושים מה שעושים, ואתם אפילו לא שופטים, אתם לא נותרים, אתם לא יושבים על שום דבר. אם אתם מגיעים למצב הזה שאתם מחסלים את כל זרי האלימות אצלכם, גם במחשבה, העולם שלכם יירגע. לא יהיה אלימות בחיים שלכם. לא יהיו אויבים שבאים להתקיף את המדינה שלכם. כי אנחנו יוצרים אותם על ידי איך שאנחנו מגיבים על יד שולחן האוכל כשמישהו אומר משהו לא נעים או לא מוריד את הכלים לשולחן.
לחמה ולבנה היא עלויה ופנינים של כל חסד לבעתה בליבי ירחנה אותך אגישנה כגן של עדנת הערה בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה אום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב.